Έλα.
אנחנו עומדים בדוד וגוליית. אני מזכיר שבשבוע שעבר עסקתי בפרק הדרמטי של בחירתו של דוד. ראינו שהעסק הזה, סליחו לי שאני בחור בשבילה, אני צריך סטנדר. מפחיד ככה להיות פה.
בגלל הדלת?
ראינו.
בגלל הדלת?
ראינו את הבחירה. ראינו את הבחירה של דוד, ואנחנו צריכים להבין באיזה סיטואציה מסובכת אנחנו נמצאים. שאול הוא המלך. הוא יודע שהוא עשה שתי טעויות. טעות אחת שהוא לא חיכה לשמואל, טעות שנייה שהוא לא הרג את הגד. הקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל ואומר לו, האיש הזה הפסיד את המלכות. שמואל מסביר את העניין הזה לשאול, אבל בפועל לא הדיחו, אותו מהמלוכה. הוא עדיין מתפקד כמלך, ובצורה נסתרת, איך קוראים לזה היום? מחתרתית. המליכו את דוד, עשו איתו משהו. שמואל נוסע לבית לחם, מוצא שם את המשפחה של ישי, ראינו את ילקוט המחירי המיוחד במינו, מה בדיוק היה שם ומה קרה ואיך קרה וכולי. וכשכל הדבר הזה מתבצע, דוד נמשך למלך, דוד נמשך כביכול למשהו, אנחנו לא יודעים עוד למה, הוא נמשך למשהו על ידי שמואל, שאול לא יודע את הדבר הזה, והמצב הוא בהחלט מצב לא פשוט. עכשיו גם שינחו בין שניהם, כשנח הרוח רעה על שאול, דוד הוא זה שמנגן בכינור, עושה את מה שצריך כדי שהדבר הזה, באמת לא יורגש בצורה מאוד משמעותית. אנחנו מגיעים פה בפרק י"ז למפגש הרביעי בין עם ישראל לבין פלישתים. זה לא מפגש לימודי, לא עושים ערב אביי ובידור, מדברים על מפגש מלחמתי. ארבע כאלה יש לנו בספר שמואל, וכאן בעשרת הפסוקים הראשונים שאני חולף עליהם ביעף, מדובר על ההיערכות של המחנות, זה לקראת זה. שני מערכות, שני מחנות, מחנה אחד של ישראל, מחנה אחד של פלישתים, ותראו מה יש לנו כאן. ויעזבו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויעזבו סוחו אשר ליהודה ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. שימו לב למפה שלפניכם בדף המקורות. מחנה ישראל, עמק האלה, סוחו, עזקה, מה שנקרא עזקה, ואזור בית שמש, ממש מקומות שמאוד...
אנחנו באזור ירושלים בעצם עכשיו.
מה זה?
באזור ירושלים נמצאים.
כן, הם נמצאים מאוד, מאוד קרוב למקומות שבהם אנחנו, נמצאים. רש"י אומר, אפס דמים, שם של מקום. שם של מקום, שם הם נמצאים. ושאול, ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים. זאת אומרת, איש הביניים, הוא עומד באמצע. הוא עומד בין שני המקומות. גוליית שמו, מגעת גובו, שש עמות וזרת. זאת אומרת, הוא מספרים לנו מה בדיוק הגובה שלו, כמה הוא שוקל, מה הוא לובש, מה הוא עושה וכולי, וכובע הנחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. צריך להבין שזה מאוד פגע ביכולת התנועה שלו, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתיפיו, וחץ חניתו כמנור אורגין, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. כמובן, כשאדם הוא קשט, הוא חייב עוד מישהו שיעזור לו. למה? כי הוא צריך להפעיל את שתי הידיים שלו. באחד להחזיק את החץ, באחד להחזיק את הקשר. מי יגן עליו? הרי מישהו יראה אותו בצד השני, אז הולך איתו נושא הצינה. מה זה נושא הצינה? הולכים תמיד בזוגות, ויש אדם שמחזיק מגן מתכת. זה דרך אגב, אם אנחנו עוסקים אי פעם במלחמות המקרא, היום זה כבר הרבה יותר מודרני, אבל כשהיינו בשריון, בשלב מסוים מישהו במדינת ישראל המציא מה שנקרא בלטנים, זאת אומרת שאם פגז מגיע לטנק, הוא מתפוצץ 5 סנטימטר לפניו. הרכיבו על כל השריון לוחות פלדה כאלה, שהחומר נפץ מפוצץ אותם, וזהו, וזה נגמר העניין, ואין חדירה לתוך, לתוך הגוף של הטנק בעצמו. ואותו דבר כאן הולך, הוא יורה חץ וקשת, עומד מישהו ומסתיר את עצמו ואותו, עם איזשהו מגן כזה גדול, כן.
מה יש פרטינו
את הזרב בגודל
של גוליאת?
מה?
מה יש פרטינו את
הזרב בגודל
של גוליאת?
יש פה...
ירידה לפרטים.
יש פה הרבה פרטים, יש פה הרבה מאוד פרטים על, על הגודל שלו, על העניין שלו. אנחנו לא... זאת אומרת, הגובה שלו היה 6 אמות בזרב. זאת אומרת, עוד איזה, כאילו, עוד איזה תוספת. זה לא סתם 6 אמות, אלא משהו יותר משמעותי. אני יכול לעיין פה מה כתבנו, מה עלה פה מן הפרשנים, למרות שלא מתייחסים לזה, זה הגודל שלו. כי תחשוב, אתה מסתכל על זה כ6 אמות, המה זה 50-60 סנטימטר, 6 אמות זה 3 מטר, וזרת, כאילו 3 ומשהו. נפקמינה, מה, קבוצת כדורסל, אתה מביא לשחקן 2 מטר או 2 מטר ו10, זה לא נפקמינה?
2 מטר ו10,
כן, כי זה לעניין מאוד ספציפי, אבל... גם פה זה לעניין מאוד ספציפי, להרוג את השיט.
זה במיטות של גוליאת? זה במיטות של גוליאת?
או
במידות
של
הארץ.
הוא לא
היה
כזה
עצום
כמו ש...
כמו שהגנמת צעירה אותו כשהיינו בגג, שדוד הוא עם סנדלים תנכיות, מכנסיים קצרות, הכיסים מקופלים פה למטה, כמו שפעם היינו הולכים בבני עקיבא, וגוליאת הזה...
אנחנו לא היינו הולכים ככה גם בבני עקיבא.
אתה בכלל בבני עקיבא, זה היה מחווה דעתך על בני עקיבא. כל אחד צריך לדעת המקום שלו. אתה תיתן כבוד לתנועה, ואחרי זה אנחנו נתייחס למה שצריך. אז בקיצור, הוא לא...
של ברד.
לא, שנחזיר את העניינים לתקנה.
1-0.
בסדר, לא היה לך מה להגיד. 1-0, בסדר. עוד תהיה תגובה עד סוף השיעור. תנוח דעתכם, נועם לא ישיר את הנייר חלק. אז עורכים מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם, ויצא איש הביניים במחנות פלישתים, גוליאת שמו מגד גובו ששמות וזרת, וכל הנחושת על ראשו בשריון קסקסים, ולבוש המשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וכידון נחושת בהתקפה, וחץ חניתו כמנור הורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. ויעמוד, ויקרא את מערכות ישראל, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה, הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי. אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי, והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. אלה 10 הפסוקים הראשונים שאני לא מתעכב עליהם יתר על המידה, דיברנו על המקום הגיאוגרפי שבו מתרחשת המלחמה, אבל אין ספק שיש כאן מלחמה מסוג חדש. היום, בעברית של היום, אנחנו קוראים לזה מלחמה פסיכולוגית. מלחמה כזאת ניהל נאצר נגד מדינת ישראל השבוע לפני 48 שנים. זאת אומרת, העילה לפתיחת מלחמת ששת הימים הייתה תעמולה ברדיו... ברדיו קהיר או ברדיו מצרים, אני לא יודע איך, אני בתור ילד זוכר את הדברים האלה שהיו משמיעים את זה בכל ישראל, זה היה די מפחיד, ואנחנו נזרוק את כולכם לים, ואנחנו פה ואנחנו שם, ואז התפתחו השירים, נאצר מחכה לרבין, כל הסיפורים האלה היו מסביב לאותם ימים, זה בכלל לא מצחיק, תאמין לי שזה בכלל לא מצחיק, עשיית הדשמיה הגדולה, אז אפשר, אתה צריך להבין שבנתניה נפלו טילים, בכיכר מסריק, שזה ליד קינג ג'ורג' בתל אביב, נפל טיל, ואני לא מדבר כבר מה היה בצפון ובדרום, לגמרי לגמרי לא פשוט, חכמים לאחר מעשה, יש על מה להודות ביום ירושלים, וכאן מתפתחת מלחמה פסיכולוגית, באדם, אדם גדול גוף, עצום בממדים שלו, והוא אומר, חבר'ה קדימה, בוא נעשה מלחמת שכונות, זאת אומרת, אתם תביאו אחד, אני אחד, מי שינצח, זה מפיל את כל המערכה. אנחנו זוכרים מלחמות עם פלישתים, עם מרכבות ברזל, עם חיילים, עם עניינים, עם דברים, כל זה נעלם בכלל, לא קיים. יש כאן מלחמה פסיכולוגית. בוא נראה אתכם, בוא נראה מי יעיז בכלל להתעסק איתנו, לעשות לנו איזשהו עניין, ואתם עבדים לשאול וכולי. מה שהיינו מצפים, אמרתי, זה התיאור, היינו, יש פה פחד נוראי, פחד ואימה. זה מה שמופיע בפסוק י' א', וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. מאוד, בפרשת וישלח, ותהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, חיטת זה פחד, זה משהו שהוא מטיל את אימתו ואת חיטתו, משתמש באותה מילה, על כולם, וזה כמובן, זה מופיע גם ביהושע, מופיע גם בדברים, ביטויים שיש להם, יש להם הרבה מאוד משמעות. לפני שננסה להסביר את העמידה של גוליית מול דוד, אני חושב שהנקודה הכי קשה פה בפרק, לאיפה נעלם שאול? מה קרה? מה היינו מצפים משאול? הרי שאול נבחר למלך, בחור גבוה מכל העם, אמיץ, גיבור חי וכו' וכו', ואנחנו מצפים שמה? שהוא ייתן מענה, הוא המלך. ומשהו פה מאוד מוזר, זאת אומרת, אותו האיש שהיה משכמו ומעלה, הוא פתאום, הוא לא מנהים.
יכול שזה קשור מקודם שהוא אומר עבדים לשאול, הוא הסמית עם על שאול או משהו?
מה זאת אומרת עבדים לשאול?
לא יודע, לא נתינים, עבדים.
זאת אומרת, קרה משהו לשאול. אתם עבדים לשאול, קרה משהו לשאול. עכשיו, היחיד בעם ישראל, היחיד שמכיר את גוליית זה שאול. מה?
הוא יודע כבר את מקומו.
לא, מה זאת אומרת, הוא יודע את מקומו.
לגבי שאול, הוא יודע שרוע אחרי שם שר מעליו, שהשם כבר לא תומך בו, הוא פוחד שאולי זה ייגמר ברע.
זאת אומרת, קרה משהו לשאול. תראו, בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר 2, זה מחזיר אותנו לתחילת זמן חורף כשהתחלנו ללמוד את ספר שמואל, ברוך השם אנחנו בפרק י"ז. וימץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא, ומדד קרועים ואדמה על ראשו. אומרים חז"ל במדרש, זה שאול, רבי לוי ורבי סימון ורבנן. חד אמרי 60 מיל הלך שאול באותו היום, במערכה היה, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. ורבי סימון אמר, 120 מיל הלך שאול באותו יום, בשילו היה, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. ורבנן אמרי, 180 מיל הלך שאול באותו היום, במערכה היה, וברח לשילו, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובא. זאת אומרת, שאול, יש לו איזושהי היכרות ראשונית.
גם גוליית הוא לא בחור חדש, הוא כבר היה בסרט הזה פעם.
כן, הוא כבר היה בזירה, כבר נפגשנו איתו, הוא כבר נלחם איתנו באיזושהי צורה, ואני אומר שאנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על פרק ד', זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרק ד' בשמואל, ששם מתנהלת מערכה, לוקחים את הארון למלחמה, הפלישתים לוקחים אותו בשבי, שאול מנסה להציל את הנקודה הרוחנית הפנימית שיש בארון של הרוחות, הוא מצליח, יש כאן תיאורים כמה הוא רץ, איך הוא רץ וכו' וכו'. מיל זה 18 דקות, אנחנו מכירים את זה מהלכות תפילה, זאת אומרת, כל אחד יעשה חשבון, אנחנו בדרך כלל מקובל בעולם שאדם הולך...
הוא לא היה דבר להתאגר.
מה?
הוא לא היה, גילים יותר לטוב מגוליית.
נכון, לכן הוא גם להתמנה למלך. אם אנחנו אומרים שאדם ממוצע הולך בערך 5 קילומטר לשעה, אז 18 דקות כל אחד יעשה חשבון, זה המרחב של מיל, על הכמויות של המילים שמדברים פה, לא היה לו רכב, לא היה לו דלקן, לא היה לו כלום, הוא הולך מהמערכה, הוא עושה את כל העניינים הללו. עכשיו, כאשר היה צריך, שם, כשפלישתים לוקחים את הארון, איזו גבורה אדירה של שאול לחטוף את הלוחות מגוליאת. הוא עומד מול האיש האימתני הזה, והוא חוטף ממנו את הלוחות, והוא עושה את הדבר הזה, והוא לא נבהל בשום דבר. מה השתנה כאן? ואני חושב שכשאנחנו מאיימים בדברים שגוליאת אומר על שאול, נועם הדגיש את זה קודם, עבדים לשאול, כאילו, מה זאת אומרת עבדים לשאול? הוא המלך שלנו, מה אנחנו עבדים? אנחנו כמו כל עם שיש לו מלך, אנחנו בהחלט רואים שאיפה תפס את כל העניין של המלוכה, אבל משהו השתנה אצל שאול. ותראו מה שאומרים לנו חז"ל. עד שלא חטא שאול, אני קורא במקום מספר 4 לצורך העניין, עד שלא חטא שאול, מה כתיב בי? ובכל אשר יפנה ירשיע. ירשיע הכוונה יצליח. בכל אשר יפנה ירשיע יצליח. כמו, מה בכל אשר יפנה ירשיע ניצחה? וכיוון שחטא, מכתיב בי, וישמע שאול בכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחטאו ויראו מאוד. בתרגום יהונתן, במקום מספר 3, מופיע פה באותיות רגילות, וקם והכריז על מערכות ישראל ואמר להם, למה תצאו למלחמה? לא אני הפלישתי ואתם עבדים לשאול. אני הוא גוליית הפלישתי מגד, שהרגתי שני בני אלי הכהנים, חופני ופנחס, ושביתי את ארון השם, והובלתי אותו לבית דגון אלוהי, והיה שם בקריית פלישתים 7 חודשים, כל קרב וקרב להם לפלישתים, אני יצאתי בראש החילות וניצחתי בקרבות, והרגתי אנשים כאפר הארץ, ועד עכשיו לא מיני אותי פלישתים להיות רב אלוף עליהם. ואתם בני ישראל, מה הגבורה עשה לכם שאול בן קיש מן הגבעה שמיניתם אותו מלך עליכם? אם גיבור הוא ירד ויעשה לי מלחמה, ואם גבר חלש הוא, בחרו בכם איש וירד אליי. זאת אומרת, יש כאן התרסה, מה?
הוא הביא את הלוחות, זה לא
עושה לי גבורה. כן, זהו, זה מעשה חד פעמי. אומר גוליאת, אני הוכחתי את עצמי, לא קיבלתי פעם באיזה בחינת מתכונת 100, וכל השנה דשדשתי שם בין ה-40 ל-60. אני אומר...
כמה
זמן עבר מאז המלחמה הראשונה? לא יודע כמה זמן עבר.
בעצם אז גוליאת מציע פה ל...
אבל בטח עשרות שנים. סביר להניח. אהרון כבר חזרה הרבה זמן. אהרון חזרה כבר, ראינו.
למה גם שאול נזרם עם גוליאת?
כי אמרנו כאן, בתחילת השיעור, שקרה משהו לשאול. אנחנו בשבוע שעבר ראינו ששמואל הולך ומושיע את הדדים בבית לחם, ומשהו מסתלק, הייתה לשאול איזושהי נערה אלוקית, וברגע שהוא עשה את שתי הטעויות, א', שלא היה לבגד, ב', שלא נגע לשמואל, הוא הפסיד את הנערה האלוקית הזאת. אז אותו אדם גיבור, כמו שחננאל אומר קודם, הוא התקוטט עם גוליאת, הוא חטף לנו את הלוחות. ופה אנחנו מדברים על איזה מלחמה במרחק, בוא נאמר, זה פחות מפחיד, אבל הוא איבד את הטאץ', הוא איבד את הנקודה הזאת, שכל כך יחידה, כל כך הפכה אותו למיוחד, כל כך הסבירה את מה שקורה. כמובן שאני חושב, וזה גם ניתן תשובה לשאלה, שהיא צריכה לצעוק מלב כל אחד מאיתנו. אם שאול לא בכושר, מי צריך למלות את מקומו?
הבן שלו.
יהונתן, הבן שלו. יש לו בן, אנחנו מכירים את הבן הזה. יש לו גם חבר לבן הזה, קוראים לו דוד. אבל הבן הזה היה צריך להיכנס איכשהו לטפל פה בעניינים. החולשה הזאת היא מקרינה על הכל. היא מקרינה על שאול ומקרינה על יהונתן. ובמקום שאין איש, אז כאילו צריך לבוא ולעשות משהו. ופה נכנס דוד. מה זה? אבנר, אני לא יודע אם הוא אמר, מתור שר צבא, נכון? גם זה חיזוק של כל הסיפור הזה, מה שידידיה מאיר, שבאמת יש פה איזושהי נקודה, מאיר בעין, לא ידידיה מאיר. אז...
אם הייתה בגרות באנגלית, לא בלשון.
בלשון שמעתי שיש לכם מומחים יותר גדולים בבית ממך. אז... עושה, מה, אז מה מתרחש פה? פה נכנס דוד. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש מימי שאול זקן בא באנשים. הכוונה היא לישי כמובן. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנהו אבינדב והשלישי שמה. נפגשנו איתם בשבוע שעבר, כשעמדו לבחור בנערים ולא בחרו בהם, ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול, הוציאו צו שמונה, שנייה אחת, הוציאו צו שמונה, אמרו כל בחור וטוב לנשק, אז ישי אומר, אני ישר שולח את שלושת הגדולים שלי, יש מלחמה עם פלישתים, צריך משהו, קדימה, קח אותה, יש לנו את הילד הדחוי שהערכנו לדבר בו בשבוע שעבר, הוא יטפל בצון, הוא יעשה את כל מה שצריך, את הרציניים, את הגיבורים, אני שולח איתך, כן.
שתי שאלות, אחת, מה זה זקן בא באנשים? ושתיים, למה חוזרים שלושה
גדולים
הלכו אחרי
שאול? זקן בא באנשים, חז"ל אומרים שזה אדם שלא הולך לבד ברחוב. להבדיל, אני אומר, ראית פעם את הרב עובדיה הולך לבד? הגודל היחיד שעולה לבד זה רב אביגדור. רב אביגדור אין לו מסכימות, אין לו עושים, אין לו... בא באנשים, כאילו, אדם חשוב הולך, הולכים איתו אנשים. חז"ל קוראים לזה בא באוכלוסייה. זאת אומרת, הוא בא באוכלוסייה שלמה צועדת איתו. אז הוא בא לאנשים, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא היה איש חשוב, הוא לא הלך לבית כנסת לבד. חיכו לו, זה רצה לדבר איתו, מישהו יוצא מהבית כאן שהוא מגיע, זה רוצה לדבר איתו מישהו מגיע. יש פה כמה שצוחקים, זה לא... פעם, לא פעם אחת, כמה וכמה פעמים. הייתי אצל הרב אלישיב, כל מיני שאלות, פעם להתברך עם ילד לבר מצווה או משהו, היה למישהו חזקה, ברגע שהוא מתיישב על העגלה שלו, עד שמגיעים אליו הביתה, היה למישהו חזקה שהוא שואל אותו שאלות. אחד, יש לו חזקה, כל אחד עם העניינים שלו. זאת הייתה השאלה הראשונה. מה הייתה השאלה השנייה?
למה כתוב בפסוק השני, ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול? כאילו זה חוזר, בשם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אתה יודע? ואז תמיד הוא הקטן, שלושה גדולים אחרי השפח. כאילו כבר אני יודע את זה בפסוק הקודם.
כי אתה מתחיל פה איזה שני, פה מתחיל מה בין שאול לדוד. פה מתחיל להיות איזשהו סיפור. כשהמלך הוא נחלש, כשמשהו פה חסר, כשמשהו לא תקין, מישהו נכנס באמצע. עכשיו, תחשוב איזה טראומה הם עברו לפני כמה ימים, כששמואל מגיע ומוציא את השמן, והשמן לא מבעבע וממילא לא מושכים אותה, מגייסים אותם למלחמה, תכף הם יפגשו עם אותו ילד שזה זה, זה, זה משהו, מדגישים לנו עד, עד כמה דוד מתחיל לתפוס לו מקום. מה הולך לקרות פה מסביב, מסביב לעניין הזה? ודוד הולך בשב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. זאת אומרת, יש לו תפקיד, הוא רואה את צאן.
אחרי ששמואל משך אותו עדיין...
כן, הוא עדיין משאירים אותו שם, הילד הדחוי במשפחה, הילד שצריך יועצים וצריך עזרה וצריך תמיכה, ועשינו חשבון שהוא היה בן 28. ככה היינו בילקות המחירת, הוא ילד. בן 28, הוא עוד ילד, עוד לא התבגר.
אז למה הוא לא הולך לצבא? אז למה אנחנו הגדולים שלו הולכים לצבא? הוא בן 28, יש לו ילדים לא
התבגרים. בגלל שהמשפחה התבגשה לו.
לא, אז האחים הגדולים, מה אתה שלוש הגדולים עוד פה?
אבא שלו ראש הסנהדרין, הוא לא גור, אבא שלו אדם חכם, הוא לא מבין שזה מלך ישראל עבר.
יכול להיות שזה לא היה צו חירום חובה, אמרו שכל משפחה תשלח את מי שיכולה. יכול להיות שעשו כל מיני דברים, אני אומר, זה מה שמופיע
פה. איך איש שואב, אבל לא משנה את היחס שלו, זה מלך ישראל הבא, הוא מבין את זה. הוא ראש הסנהדרין, הוא מכיר, איך הוא נכנס לו כאילו זה מלך ישראל הבא?
תהליכים, תהליך צריך לקרוא, צריך לקרוא משהו, לא קרה כלום. אני ממשיך הלאה. רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה, ויש כאן תיאור על עניינו של דוד בשלב הראשוני, ואתם בצדק מתקוממים כנגד העובדה שמשאירים את דוד כאיזה איש זניח, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. זאת אומרת, יש, איזה, יש את המשחק המרכזי, שזה שם בעמק האלה בין שאול לבין גוליאת, שם נמצאים האחים הגדולים החשובים, את הקטנים אנחנו משאירים שהם יטפלו פה, בצון, יעשו וכולי, נראה מה בדיוק קורה איתם. ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום. הוא היה, לפי מסורת חז"ל, בנה של עורפה, ענייני דיומה, עוד מעט אנחנו מגיעים לחג השבועות, לא להתבלבל. מילה אמור תמצאת בכתובים על זה, והיא מימי שמות השופטים, אנחנו עומדים את זה לשמואל.
לא, הנכד? לא, עורפה את חודנה עם מחלון. כן. אתה צריך, תמשו לי בלי דרים שיהיה
שיוולד עדיין צריך שיהיה, נו, איך זה נקרא? בן העתים, נו. נו, שהיה פעם. כמו תלמי ו...
לא הבנתי.
אני אומר, צריך שיהיה עוד מישהו כמו שהוא בדרך.
עוד מישהו בדרך, לא, בנה שלו, פעם לא מתכוונים שהוא הבן הביולוגי שלו פעם. הוא מהצאצאים שלו. וזה מופיע על הרבה, והוא הבן של אורפה, והפסוק מדגיש, ותגידו לי מה זה אומר לכם. מה הפסוק מדגיש? ויגש הפלישתי השכם והערב. מה אנחנו עושים השכם והערב?
שמע ישראל.
שמע ישראל. השכם והערב יהודי מקבל אל עבוד מלכות שמיים. השכם והערב הוא רוצה לבטל מלכות שמיים, והתייצב 40 יום. 40 יום זה מספר משמעותי אצלנו. 40 יום זה יצירת הוולד. 40 יום
זה
אליהו הנביא. בקיצור, המון המון דברים נוצרים ב-40 יום. והוא 40 יום. עכשיו, תארו לעצמכם את הפסיכולוגיה. נכון, זה לא העולם של ימינו, לא הביאו את זה בוואטסאפ כל ערב וכל בוקר. אבל כל יום הוא אומר, חבר'ה, קדימה, מישהו מוכן להתמודד נגדי? בבוקר. אלה מתפללים קריאת שמע והוא יוצא. בערב, קריאת שמע, והוא יוצא 40 יום. כזה דבר עומד אדם, עם כל השריון שלו, עם כל הכוח שלו, ומלך ישראל לא עושה כלום. חידלון שאין כדוגמתו. לא המלך, לא הבן שלו, לא שם הצבא. אף אחד לא יודע מה לעשות. מי שלא צריך להגיד, טוב, בוא נראה אותך, אנחנו יוצאים. משהו, כלום.
איפה שמואל?
שום דבר. איפה שמואל? איפה שמואל? אדם. לא מדבר.
למה דוד?
כאב. כאב אדיר על, על, על הירידה בכוח של שאול, הוא הרי משך אותו למלך. דיברנו כבר על האהבה שהייתה בין, ה, בין האנשים הללו וכולי. תסתכלו לרגע במקום מספר 5, הגמרא בסוטה. ויגש הפלישתי השכם והערב, אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערבית. והתייצב 40 יום, אמר רבי יוחנן, כנגד 40 יום שניתנה תורה. זאת אומרת, 40 יום שהכרה תורה להתקבל, ניתן לו כוח להתייצב. מה זאת אומרת שהתורה הכרה ב-40 יום?
משה אבא שמואל.
מה זה? משה, זה העליות של משה, 1, 2, 3, מחלוקת בראשונים וכו'. אז בקיצור, כל הדבר הזה הוא מבטל אותה מקריאת שמע, ואדם שבא לבטל את בני ישראל מקריאת שמע, המאבק עם בני ישראל הוא הרבה יותר פנימי ומשמעותי. המאבק הוא על קבלת עול מלכות שמיים. המאבק הוא לא על טריטוריה, הוא לא על כסף, הוא לא על כבוד, הוא, לא על, הוא על משהו מוכני. פתאום הוא הבן של אורפה, פתאום הוא עושה את זה בוקר וערב, הוא עושה את זה 40 יום, מספר שמדבר אלינו. פה יש מאבק פסיכולוגי רוחני גדול ועצום מאוד מאוד מאוד.
מה יקורה אחרי 40 יום? באופן טכני, זה מה שקרה.
מה זה?
אחרי 40 יום, לבית הגיע.
כן, זהו.
40 יום.
מה זה
נגיד
40
יום? זה לא ביום,
דוד הגיע
ביום
40.
כן.
כן,
אבל אתה מבין שדברים
גדולים
הם לא במקרה.
מה זאת
אומרת? במקרה יזמן לו אתרם,
זה לא ככה.
זה, במקרה
ירושלים שאתה יודע... אני הייתי קטן, ציפרו לי זה הרבה על חיים.
שהיית קטן.
לא קטן ממש, לפני 5 אני הייתי. ציפרו לי זה
הרבה. איפה הקטן?
על חיים זה 40 צעדים או משהו, וכן נגיד כל צעד.
כן, זה חזר. חזר,
כן, אז.
שפע וגן זה...
רבותיי, מה קורה במקביל? ויאמר ישי לדוד בנו, ממש מזכיר את הסיפור של יעקב ויוסף. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הכלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך. לא היה אז המשפט שהצבא צועד על קיבתו, חיל התחזוקה לא סיפק מנות קרב, כל אחד היה צריך להביא את האוכל מהבית. אז זה
עד היום.
זה השמצה.
40 יום? מי יכול להביא את האוכל 40 יום?
שמו בקריירים, בדיפים, בפריזר, כל הרע כמו שצריך.
היה סימורים אומר חייל.
מה זה?
היה סימורים אומר חייל.
אז בכל מקרה, היה צריך לדאוג לאנשים. נגמר האוכל, ביקשו צ'ופרים מהבית, אמרו, שיבת הכותל, שתכו לנו חבילות, נעשה משהו. אני הצעתי לידידינו, נפקמין על היושבים פה, הצעתי לצבי קארל, אחרי חיילים, יש אחרי חיילים רציניים מאוד עכשיו, הצעתי לו, בעקבות הביקום האחרון שלנו בשיזפון, אנחנו באים עם במבה ביס מיוגות, אני לא רוצה להגיד איזה ישיבה, באה עם צידנית, עם קרחונים בפנים, אבטיח פרוס, רק להסתכל על זה, אמרתי לצבי, אנחנו עושים תשובה.
ואנחנו הישיבה עם הכסף.
מה?
ואנחנו הישיבה עם הכסף.
אנחנו הישיבה עם הכסף? אנחנו עם תורה, מה זה כסף? מי מעניין אותו כסף? קיצור, אנחנו הולכים לעשות תשובה, לקנות צידנית, יהיה כתוב עליה, הכותל כמו שצריך.
עם פנים לחיילים.
נשים לשם, בקיץ, בחורף נשים תפוזים, בקיץ נשים אבטיח, אבל כשהעסק יעבוד כמו שצריך. אז בקיצור, מה? גלידות, זה קצת קשה, יש כאלה שמביאים להם מוגות קרן וזה, אז הם יכולים, זה קצת קרוב לגלידות. אז בקיצור, ואת הסרט חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, זאת אומרת, היו שרי צבא, אז הוא אומר לעשות דבר מאוד משמעותי, ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. זה נקודה שאני רוצה להתעכב עליה. ואת ארובתם תיקח, זה עניין שעלה לדיון גם לפני 67 שנים. כתוב בחז"ל שכל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט שחרור לאשתו. ארובתם תיקח, ארובתם דבר שמערב, דבר שמחבר בין איש לאישה. היה רעיון של הרב גורן במלחמת השחרור, כדי שלא תהיין אנשים עגונות, הוא מביא את זה בספרו משיב מלחמה, שכל אדם שיוצא לקרב, הוא כותב גט על תנאי, אם חלילה אני לא אחזור מהקרב או משהו כאין זה וזה, הרד מגורשת מרגע זה. וזה הפיל כזה מורך וכזה פחד בצבא שהפסיקו עם זה מיד. לא עשו את הדבר הזה. אבל מה הוא אומר? מה אומר ישי לדבר?
למה אתה מוזרק אחר הרב שזה?
זה נפקמינה למה שנגיע לאוריה ולמעשה בת שבע וכו'.
למה אתה מוזרק
דווקא למלחמות בית דוד?
אמר,
מלחמות
בית דוד,
הרבה יותר מסוכן
למלחמות?
אבל דווקא, כך חז"ל אומרים, כל
היוצא
למלחמת
בית
דוד,
כותב גם היו שפילים את זה. זה היה... פעם היו גברים, היום כבר התחילו לפחד כנראה.
לא, אולי דוד המלך עשה רב
את זה. מה אולי?
אולי דוד המלך
עשה שזו הייתה תקנה שלו, אז הוא מבקש ואת ארובתם תיקח. בקיצור, מה קורה הלאה? ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם הפלישתים. מה זה נלחמים? נלחמים זה מתגוננים, לא יודעים מה לעשות. עוד יום, בוקר.
לא נלחמים בפועל בינתיים?
מה?
בינתיים לא נלחמים בפועל הכוונה?
כנראה מזנבים, כאילו כל מיני דברים קטנים, אבל הבומבה הגדולה עוד עומדת לפניהם. ואז, מה הוא עושה? וישכם דוד בבוקר, והוא מתעורר, ויתוש את הצאן על שומר, וישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויעבור המעגלה. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא היום מלשון הצבא, מערב. מה זה מערב? שוכבים קבוצת חיילים. אז יש למשל סוג של מערב שנקרא מערב כוכב. למה זה נקרא מערב כוכב? אנשים, לא רק בחורי ישיבה, גם חיילים, נוטים בלילה להירדם. וזה הדבר הכי מסוכן במערב. אז מה עושים? שוכבים על הרצפה כשרגל של כוכב. כאילו, כוכב יש לו... תראו, זה מה שקורה כשהמורה לא בא עם כלי מלחמתו לשיעור. אז היינו מראים את זה עם הלורדים, אז שוכבים כאילו רגל לרגל. אדם שוכב עם רגליים מפוסקות, ולידו עוד אחד ועוד אחד, ושוכבים במעגל, ואז כל הזמן יש מגע בין האנשים עם מה שהוא קורה, מה עושים וכו'. אז בסך הכל זה עיגול. מה? מכיוון שרגל נוגעת ברגל, אז אתה כאילו, אתה בועט בו בלי להקים קול ובלי לקרוא לו ובלי לעשות לו. שומרים על הירנות, אתה יודע כמה אסונות קרו בצבא בהירדמויות במערבים, השם ישמור ויציל. והדבר הזה מאוד מאוד מסוכן. ואז מה הוא עושה? ויבוא המעגלה. המעגלה זה המחנה. המחנה הוא עגול. אנשים נמצאים, שומרים עליו וכו'. והחיל היוצא אל המערכה והרר במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ביתוש דוד את הכלים, תכף אתם תראו מה שזה עושה לאחים שלו, ביתוש דוד את הכלים, מעליו על יד שומר הכלים, וירץ המערכה ויבוא וישאל לאחד לשלום. הוא קיבל שליחות, הוא צריך להביא להם חבילות מהבית, הוא צריך להביא להם מסטיקים, שתייה קצת, שיהיה נחמד, מה קורה, הוא חוזר לאבא שלו, הוא צריך לדווח מה בכלל, מתרחש, מה בכלל מתרחש בתוך כל העניין. וכמו שאצל שאול שמואל מזדמנת במקרה להקריב זבח ושם מתנהל כל העסק הזה, גם פה כל המציאות של המלך זה לא מלכת אנגליה מזמינים את כל מלכי העולם ועושים טקס בזה ומלבישים את הסוסים בבגדים ואת השוטרים בבגדים וכו'. כל המלכות באה בדרך מקרה. שמואל ממליך את שאול כשהוא בא לאכול את הזבח והוא מגיע והוא שואל היה זה והיה זה וכו'. ואותו דבר דוד מתגלגל פה לעניין הזה במקרה. אבא שלו שלח אותו ופתאום תראו מה קרה. והוא מדבר עימה, חבר'ה מה נשמע, מה קורה דרישת שלום מהבית. והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגד ממערכות פלישתים. וידבר כדברים האלה וישמע דוד וכל איש ישראל בירותיו את האיש. וינוסו מפניו ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל הראיתם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקנו, פה מתחיל הבלגן. יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו. ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל.
מי זה איש
חופשי
ישראל?
חופשי בישראל, הכוונה היא לא משלם מיסים.
מי זה איש ישראל?
נציג של שאול. נציג של שאול.
שאול לא, לא מפחד, לא, לא אמר את זה כאילו?
שאול אמר את זה. אמר לנציג שלו להגיד.
אבל שאול לא נעים לו לומר לכולם.
אבל ודאי שלא נעים לו. אז הוא שולח מישהו ואומר שהוא חבר'ה, אנחנו חסרי עונים. אתם יודעים מה? פרס 10,000 דולר למי שיעשה את זה וזה. אני מציע, מי שיצליח להתמודד עם הדבר הזה, מקבל את ביתי, לא כתוב כאן איזה בת, וזה בהחלט זה, יקבל כסף, וחוץ מזה הוא פטור מלשלם מיסים. חופשי בישראל, כן.
שאלה מבקשת, ראש המסובבות חלב מאפן, בגודי
תדרוך עליו, וכולנו מאה... חד גזען, אתה אמרת שאשכנזים חלשים.
זה אחד משיקה על הרצח, הגנים לא נוגע באנשים, זה גמרא מפורשת. אפילו סומך, לשיבוק העוגן, מסתמנה לו רבקה, שידוך טוב, שאול בן קיש, בסוגריים, יצחגליק, שאל שאלה נהדרת, הכתיב, והיה איש, אשר יקר לאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר, לשיבוק העוגן, מסתמן לו, דוד.
אבל דוד לא ממזר, הרי גמרנו את זה פרשנות שבוע שעבר.
מה זה?
אבל דוד לא ממזר, אבל.
בסדר, מזדמן לדוד, כהוגן.
לכן הזדמן עובד.
לכן הזדמן לדוד.
מי שיש לי לבוא וזה יפתח.
הלאה. בקיצור, ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו, לאמור, מה יעשה לאיש אשר יעקר לפלישתי על אז והסיר חרפה מעל ישראל? שימו לב, דוד כבר מייצג את כנסת ישראל. הוא לא מסתכל על זה על משהו פרטי. הוא אומר, מי יסיר את החרפה מעל עם ישראל? הוא מלך שלא ידוע שהוא מלך. הוא מלך שהמליכו אותו באיזה מחתרת, כאילו, משכו אותו בשלן המשחה, אמרו לו, אתה תהיה משהו. אבל איפה, מה, עשיתם טקס, הזמנתם אותי, נתתם לי בגדים, מדים, נעליים, ארמון, אנשים, משרתים, מה קורה? אף אחד לא יודע מכלום. והסיר חרפה מעל ישראל. כי מי הפלישתי יערל הזה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. ויאמר לו העם, כדבר הזה לרוק, הוא יעשה לאיש אשר יקנו. וישמע אליאב, אחיו הגדול, מדברו אל האנשים. ויחרף אליאב בדוד, ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר? אני ידעתי את סדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. אתה סתם חטטן, תרחן, מה ידעת?
אבל הוא יודע שזה מלך ישראל הבא.
אבל זה קשה. תגיד לי, אתה חושב שכבוד זה סתם? כבוד זה משהו, אנשים מוסרים את הנפש על כובד.
אם אני אדם אחד שם יהיה נשיא הברית, אני אתחנף עליו. ההפך,
אתה
תיתן לו גפה
שתוכל להגיד שאני
נתתי
לנשיא שם.
נכון. זאת אומרת, כל אדם, וואטה, ברור. עכשיו, נכון.
רק עוד הכל, אם יהיה את
מצב. שני חיילים FBI, או יותר גרוע, אני.
בוא נבין מה קורה פה. כל עוד שדוד הביא להם אוכל מהבית, זה היה בסדר. אבל כשהוא הסתובב שם ליד החפק, ליד חבורת הפיקוד, הוא אומר להם, תגידו לי מה פה ומה שם אומר. מה, מספיק בשבוע שעבר אכל מוקש ששמואל הגיע, הוא לא בחר בקליקה שלנו. היינו צריכים להביא אותו מן הצוף, ופתאום שם השבט מייבא, פתאום הוא האיש המתאים לכל הסיפור הזה. לא מספיק הסיפור הזה, עכשיו אנחנו מניעים לפה, הוא פתאום תופס את המקום המרכזי, הוא מתחיל לשאול מה הולך פה, מי הוא בכלל? שיחזר לצון.
איך בכלל נער צון שלא קשור לצבא יכול פתאום להגיע כל כך קרוב? שנייה לפירוש שמשהו, הוא היה לפמיליה של, מהפמליה של שאול.
שמי היה?
דוד. איך בן אדם כזה קטן, איזה ג'ינג'י קטן יכול להגיע ל...
כשהקדוש ברוך הוא רוצה, גם אתה תיורד. הכל עובד. בקיצור, אז הוא שואל אותו, ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? כאילו כל השנים אני בבית, אתם רודפים אותי. אתם מצילים את חיי וכו', אבל מה עכשיו עשיתי? לא עשיתי כלום. באתי לפה, אני שואל מה קורה, מה אתם רוצים ממני? מה עשיתי אתה? כל הזמן אני מבין, אני מפריע לכם, אבל מה עכשיו אתם רוצים? ויאמר דוד על עוד דבר, ויסום את צהל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר ראשון, וישמעו הדברים אשר דיבר דוד ויגידו לפני שאול ויקחר, ויאמר דוד אל שאול, אל ייפול, ואנחנו ראינו כבר שהם מכירים אחד השני, אל ייפול לבדם עליו עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ובשור, קבל כוח. אתה מלך ישראל, אני פותר לך את הבעיה. אני הולך להתמודד עם הערל הזה. אתה, כולם פה מפוחדים, כולם זה, אני הולך להתמודד עם זה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו. קינה על אותה, והוא איש מלחמה מנעוריו. אני לא רוצה לחזור על התיאור שתיארנו קודם, על המכנסיים, על הסנדלים, על החולצה טריקו, ודוד אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה בבקבוקי מולוטוב לנצח טנקי טיראן 62? זה לא עובד ככה. הוא איש מלחמה, ומה אתה תעשה? ויאמר דוד אל שאול. יש פה איזו הערה נפלאה במסורה, לא יודע אם נספיק אותה. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצור. אין לי ניסיון קרבי? יש לי סופר ניסיון קרבי. אני רואה צום, פתאום מגיע ארי, פתאום מגיע דוב, פתאום מגיעים כל מיני חיות ורוצות לקחת את הכבשים מהעדר. אני נלחם איתם, אני משאיר מלחמה שערה. ובא הארי ואת הדוב ונשא שא מהעדר. תזכירו לי שאני חייב לכם פה סיפור על המסורה, ונשא זה מהעדר, שא מהעדר. הרמד"ר הרי חזר על זה עשרות פעמים בשנותינו בישיבה. ויצאתי אחריו והקיטיב, והצלתי מפי ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והקיטיב ועמיתו, גם את הארי, גם את הדוד יגע עבדך. והיה פלישתי העלל הזה, כאחד מהם, כחרב מערכות אלוקים חיים. מה, הוא שונה מאיזה דוד או מאיזה ארי? הוא מקלל את ריבונו של עולם, הוא מבזה את עם ישראל. מה אתה דואג לי? אני בעל ניסיון, אני אטפל בו.
מה, אבל מה זה בעל ניסיון? כי תגידו, אני שואל אותי, נשאר לבוא להרוג מישהו, איזה
כאילו,
מה, הוא
רק הרגיע, אולי,
זה
שהוא לוחם
ממוצא.
דוד
הרגיש, מה,
שתהיה ברמה
אמונית גבוהה,
אתה עושה.
יש פה
את המטומטרת. אבל למה, הוא שלא עולה?
כמו שרוח השם, אדוני, כשאדם אין ברירה, הוא מאמין בכל. רוב, למה חזל אומרים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות? כי באמת זה לא שאלה שאדם נכתב. אבל כשנכנסת בו רוח שטות, כל דבר, הכל נראה לו. שרו לה, בואי, אם יאו, מפה, אף אחד לא מציע לו פתרון. זה לא שיש לו עשרה מועמדים, אתה שואל למה הוא בחר בו. אין לו אף מועמד, אף אחד לא מתייחס לעניין הזה. אז ממילא אין לו ברירה. ויאמר שאול אל דוד, לך והשם יהיה עמך. וילבש שאול אל דוד מדף, תסתכלו איך מתבצעת פה המלוכה. איזה בגדים דוד לובש? איזה בגדים? של מלך! משכו אותו למלך, עכשיו הוא לובש את הבגדים של המלך. ונתן כובע נחושת על ראשו, והלבש אותו שירים על בעקור דוד את חרבו מעל למדד, ויואל ללכת כי לא ניסה, הוא לא הלך אף פעם בבגדי מלכות, זה לא מסתדר לו. לא, החליפה כאילו לא, לא התאימה לו, הוא לא, לא מצא את עצמו. כל העסק לא זה.
זה שמונה.
ויחבור דוד לחבור מעמדה ביום ללכת, כאילו ניסה ביום דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה. זה לא מתאים לי. כאילו ניסיתי להסיר דוד מעליו. ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, זה אבנים הגלגלות כאלה מיוחדות, וישם אותם מכלי האורים אשר לו, וילקוט וקלו בידו, ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נוסע הצינה לפניו, ויבא הפלישתי ויראה דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי אל דוד באלוקן. ויאמר הפלישתי אל דוד לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבימת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. דוד לא נבהל, הוא לא בורח, הוא משיב מלחמה שערה על ייחוד השם ונלחם. היום הזה יסגרך השם בידי ויקיתיך ועשירותי אל את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. איזה מלחמה פסיכולוגית הוא מחזיר לו. הוא לא אומר, טוב, בוא נראה, אולי אם תרצה תנצח אותי. הוא אומר, לא, אני אראה לך מה זה. וידעו כל הקהל הזה כאילו בחרב וחנית יושיע השם כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. תארו לעצמכם איזה רוח, איזה רוח נכנסה.
איזה זוועה,
איזה חלב. חלב. איזה רוח.
מתאים לאמירה.
אנחנו חייבים לגמור את הפרק. חייבים, אנחנו צריכים להספיק את ספר שמואל. בקיצור, איזה רוח נכנסה בעם פתאום. בילד, מדבר, נותן לכולם מוטיבציה, נותן חשק וכו' וכו'. והיה כי קם הפלישתי, והלך ויקרא מקרא דוד, וינהל דוד, והיה לצמה, הרכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד ידו אל הקני, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו הארצה. מה שנקרא אצלנו רוגטקה, לקח איזה משהו, פח, כיוון שמה באיזשהו מקום, פגע בו, כמובן בסייעת הנשמי העצומה, ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו וחרב אין ביד דוד. זאת אומרת, הוא רץ אליו, הוא הורג אותו, וירץ דוד ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו של הפלישתי, וישלפה מטהרה וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוס. הרי זו הייתה המלחמה. המלחמה הייתה מי שמאיתנו מנצח, לוקח בשם...
אם אני
יודעים, הייתי
דורס
את המחל,
רץ עליהם והורג אותם, פי 30.
בסדר, ויקומו אנשי ישראל ויהודה, וירימו, וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא, ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גד ועד עקרון, כל איזה רחובות של היום, וישוב בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם, ויקח דוד את ראש הפלישתים, ויבאו ירושלים ואת כליו שם באוהלו, וכירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בין מזה הנער אבנר, מה, הוא הולך להיות מלך ישראל? בין מזה הנער אבנר, תגיד לי מי הוא? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה ההלם. וחשוב דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול וראש הפלישתי בידו. ויאמר שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי.
הוא יודע, אבל מי
אומרת, משהו מתחיל לקרות פה. אבל מה דוד אומר לו? בן עבדך, אתה המלך. אני עבד שלך, אני בן עבדך ישי בית הלחמי. למרות שהוא ידע שהוא
ידע. אבל שאול ידע מזה.
הפרק הוא הבין. הפרק הזה, למה הגוי התחיל עכשיו לקרוא? הפרק הזה מחייב אותנו לעוד התבוננות וסיכום קצר, שבסייעתא דשמיא נעשה אותה בשבוע הבא, ואנחנו כמובן מתקדמים בסיפור של דוד ושאול.